עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל דוד זבולוני, אחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני אלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות לוואטסאפ למספר 054-70-103-70. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. כן, אנחנו נראה שהקורונה חלפה ועברה מן העולם, נוסעים, לא עושים בדיקות בשדה התעופה, הכל טוב ויפה, אבל אני רק רוצה להזכיר ולא לא להפחיד שהקורונה עדיין קיימת. הקורונה עדיין קיימת, ונכון להיום יש יותר מ-16,000 חולים פעילים, או ליתר דיוק, 16,660 חולים פעילים. יש כל יום כ-2,100 חולים מאומתים חדשים. נכון לאתמול, 97 חולים במצב מאוד קשה, מהם 45 מונשמים. אז הקורונה עוד לא עברה, אבל הקורונה לא עברה, והבאבועות הקופים בדרך. אבל לא צריך לפחד, המחלה שמדברים עליה היום, הבאבועות הקוף, או בשמה המונקי פוקס, זאת מחלה שהיא מחלה ויראלית, מאוד 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 מדבקת. ישנם שני סוגים, יש סוג אחד אלים יותר, וסוג אחד הרבה פחות אלים, והסוג הפחות אלים, זה שהתפרץ בהתפרצות קטנה, סך הכל בכל העולם יש פחות מ-100 מקרים. אבל זאת מחלה שהיא מחלה ויראלית, שמתחילה עם כאבי ראש, עם חום, עם כאבי שרירים, עם בלוטות לימפה, מתחילה איזושהי פריחה בפנים, בידיים, שמתפשטת לכל הגוף. 3% עד 5% בלבד מפתחים את המחלה בצורה קשה, אבל 1% גם יכולים למות, למרות שיש היום טיפולים, נותנים טיפולים וחיסונים. עכשיו, אגב, דיברתי על חיסונים, מי שקיבל חיסון של הבעבועות רוח, שאלה אנשים בדרך כלל בסביבות הגיל 70 פלוס, הם למעשה מחוסנים, כי החיסון של הבעבועות, סליחה, הבעבועות שחורות, החיסון של הבעבועות שחורות, הוא תקף גם לבעבועות הקופים. במחלה הזאת, כי יש חוץ לבלוטות לימפה תחושת עייפות, והשלפוחיות הן מאוד מאוד מיוחדות, כי מעל השלפוחיות נוצר קרום, ומרגע הדבקה ועד שהמחלה מופיעה, לוקח כשבועיים, 10 ימים, שבועיים, והמחלה נמשכת גם עד חודש או חודש וחצי. אז צריך לקחת בחשבון, זאת מחלה לא נעימה. נכון להיום, עד כמה שאני יודע, היא התגלתה ב5 מדינות, היא התגלתה בספרד, היא התגלתה בפורטוגל, באנגליה, בקנדה, בארצות הברית. היא זוהתה יותר בקרב הקהילה של ההומוסקסואלים והביסקסואלים, כי ההדבקה דורשת בין השאר מגע מאוד קרוב ומאוד ישיר. אז זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. זהו, המחלה זוהתה לראשונה בבני אדם בשנת 1958, למעשה בקופים ב-1958, ואחרי כמה שנים גם בבני אדם. היא עוברת במגע גופני קרוב. מגע גופני, מגע של נוזלים, נשיקות, יחסי מין, יכולה גם לעבור מהתעסקות בבשר של בעלי חיים נגועים, אנשים שאוכלים בשר שהוא נגוע, כשאוכלים קופים, ויש כאלה בארצות הברית, דרך מחרסמים, סליחה, לא בארצות הברית, אלא באפריקה, דרך מחרסמים, ומחלה לא נעימה, אבל איך אומרים? לא נעים, לא נורא. אז מה שאני פשוט אומר לכם, גם אם זה קורה, יש היום טיפולים, אין טיפול ספציפי למחלה, אבל אם מישהו קרוב שלו חולה במחלה, אפשר לתת לו חיסון נגד הבעבועות שחורות, ובזה איכשהו להגן עליו. זהו, עכשיו אנחנו נתחיל בתוכנית שלנו, ואני פתוח לשאלות שלכם המאזינים, אז בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
אני שמחה מאוד ומודה לך שאתה עונה לי, תודה רבה.
בבקשה.
ואני מבקשת לדבר בעילום שם.
אין בעיה, רק לא בעילום גיל.
אין בעיה, האמת שאני, לא, השאלות אינם קשורות אליי, אני שואלת בנוגע לבן משפחה, בחור כבן 25.
אוקיי.
הבחור הוא... אני מכירה אותו מילדות, הוא היה ילד מבריק, מצטיין, לאורך כל הדרך, באמת, איכן שהוא למד, הוא היה, והוא הצטיין, הגיע לצבא, ציונים גבוהים, ואז התחילה איזושהי בעיה של התרגשות, השתנקות, מול בעלי דרגות, מול בעלי סמכות. גם מול אנשים... היה לו גם בעיות חברתיות לאורך כל הדרך, זה לא משהו שפתאום גילינו, אבל מול בעלי סמכות והמוכרים, הוא פשוט...
תופעה מוכרת דרך אגב.
משתנק, אינו יכול לדבר, לבטא מה שהוא רוצה להביע, וגם כשהוא מדבר, הקול שלו נשמע חנוק ומגוחך אפילו. והבעיה הזאת פשוט יוצרת מעין לופ כזה שהוא מסתגר בעצמו וקשה לו להתקדם אם זה בעבודה ואם זה בחברה וליצור קשרים חדשים. אמנם היום הוא כבר השתחרר, אבל הוא פוגש את הבעיה הזאת גם בחיי היום יום. גם,
בוודאי, מספיק שהוא הולך לבוס שלו בעבודה,
בדיוק,
או מספיק
בדיוק.
שהוא הולך למשרד ממשלתי ויש שם פקיד שהוא כאילו אחראי לתת לו משהו.
בדיוק.
זאת תופעה מאוד מוכרת.
ואני חוששת לו, אני לא רוצה שזה יעכב אותו בחיים, יש לו יכולות מאוד מאוד גבוהות, ואני צופה לו עתיד מאוד מאוד מצליח, וחבל לי עליו.
אז אני מודיע לך שזה יפריע לו בחיים, אלא אם הוא יקבל טיפול. וטיפול אפשר לקבל. אפשר לקבל טיפול, וזה מזכיר לי משהו שלפני שנים אני ניהלתי את המחלקה הנוירולוגית ואת מרפאת הכאב בבית חולים, ולפני הרבה שנים, כשהגיע גל העלייה הגדול מברית המועצות, קלטתי כמה רופאים יוצאי ברית המועצות, ש... העברית שלהם הייתה עברית אילגת, והם עוד לא ידעו לדבר טוב, והם היו רופאים עדיין לא מוכשרים בידע של הטכנולוגיות של המדינה שלנו, אבל הם כולם היו מאוד מאוד חרוצים, ודי מהר השתלבו ולמדו והתגברו על כל החסרים, והפכו להיות רופאים מצוינים. והיה מצב שאחת הרופאות הייתה צריכה להציג בפגישת סגל. ופגישת סגל זה לתת הרצאה של 45 דקות על מה שנעשה, על מחקר שעשינו במחלקה, לפני כל רופאי וההנהלה הבחירה והרופאים והאחיות הבחירות של בית החולים. והיא פחדה מאוד, היא שקשקה, היא אמרה, לא, אני, לא רק שאני, כל האנשים הבכירים, ולא רק כל מנהלי המחלקות, ולא רק אנשים מההנהלה, אלא גם העברית שלי היא לא עברית. ואז אמרתי לה, תקשיבי, קודם כל, אנחנו במדינה שכולם קולטי עלייה. אז כולם עולים חדשים, או חלקם עולים חדשים, ולדבר עברית לא תקנית זה בסדר. ב', ברגע שאת עולה לבמה, תביטי על הקהל, ודמייני לעצמך שכולם יושבים בלי מכנסיים וסליחה בלי תחתונים על האסלה ועושים את צרכיהם. דמייני את זה לרגע, כי כולם בני אדם בדיוק כמוך. היא עלתה על הבמה עם פרצוף רציני, הסתכלה על הקהל, פתאום התחילה לחייך כמעט עד לצחוק, ונתנה הרצאה מעולה. כלומר, ברגע שאדם מבין שכולם, כולל ראש הממשלה, וכולל שר הביטחון, וכולל כולם, הם בני אדם כמונו, כן? וברגע שהוא עובר טיפול קוגניטיבי התנהגותי ומטמיע את זה, החרדה יורדת. כי בהרבה דברים הוא עולה על האנשים שאיתו הם מדברים.
אמת.
כן. אז הטיפול, הדבר היחידי וכדאי לעשות אותו כמה שיותר מהר, זה טיפול פסיכולוגי התנהגותי. טיפול, מה שנקרא CBT, Cognitive Behavioral Therapy, זה יחסית טיפול קצר.
איך פונים? למי פונים? מי עוסק בזה?
פסיכולוגים שעוסקים בשיטה. להביט CBT באינטרנט, לראות פסיכולוגים שעוסקים ב-CBT, ולפנות אליהם לטיפול.
אני מבינה, ולדעתך, לפי הידע שלך, זה יכול לעזור?
לדעתי זה יעזור, לא שזה יכול לעזור, זה יעזור.
אוקיי, אין צורך בטיפול תרופתי לדעתך?
תראי, הבעיה היא בעיה יותר התנהגותית, היא יותר חרדה, אפשר להוסיף לזה אם רוצים טיפול תרופתי. אבל מה שחשוב זה לשנות את התפיסה.
כן.
יכול להיות שכשהוא היה ילד, היה איזה מורה, או היה איזה מישהו גדול, או היה איזה אחד מההורים שאיים עליו, הוא שרט אותו קצת. זה יכול להיות, זה לא חייב להיות. אבל בדרך כלל זה מישהו עם סמכות, שזה מישהו מחוץ למשפחה. אז אולי מנהל בית הספר נזף בו פעם, או המורה נזפה בו פעם, או משהו כזה בתור ילד. ולכן הפטרן הזה של פחד מסמכות, זה פחד מסמכות.
זה פחד מסמכות, בהחלט.
כן, הוא קיים.
אני מבינה.
אוקיי, זה מה שאני מציע, ועם זה הבחור יתקדם קדימה, ושיעשה את זה כמה שיותר.
אז פשוט בגוגל, לבדוק...
פסיכולוגים בשיטת CBT. שיטה קוגניטיבית התנהגותית.
אוקיי, בסדר גמור. אוקיי. עכשיו רציתי לשאול בכל כן. זאת על העניין של במידה אני לא יודעת אם ימליצו לו איזשהו אולי טיפול תרופתי קצת אולי להרגעה, בהתחלה כן. להרגעת החרדה, למשל. אתה היית ממליץ על איזשהו כדור כן. יחסית שאינו ממכר, בערך. במינון נמוך?
כמה הוא שוקל בערך?
הוא שוקל 70, 71, 2.
הייתי מציע אפילו את הכדור הפשוט ציפרלקס, שזה גם רופא משפחה יכול לרשום לו.
אוקיי, רופא משפחה. שאלה נוספת, הבחור סובל מקרון, כן. זה יכול להשפיע לרעה כדור כזה?
להפך.
אוקיי.
קרון מושפע גם, לא רק, אבל גם ממצב רגשי.
רגשי, נכון. נכון.
וכשאדם נמצא בסטרס, המצב של הקרון יותר גרוע. מחמיר.
אז אוקיי, יכול רק לעזור לקרון. הציפרלקס אינו מפריע.
הציפרלקס לא מפריע.
אני מבינה.
לא.
דוקטור, אני מודה לך מאוד.
כל טוב, כל
תודה
טוב.
תודה לך. ויש לנו בריאות. המון נכסים פה במדינת ישראל, אתה אחד מהם.
תודה רבה. תודה,
תודה רבה. תודה רבה לך, שלום. תודה.
שבת שלום, ומי איתנו על
הכל? הלו.
כן, שלום.
שלום, אני לא שומעת, אמרת, אני רוצה להודות למאירה, אבל אני בקושי שומעת אותך. איך אפשר, האם אפשר
מנסים, מנסים להגביר.
שאני אשמע אותך יותר טוב?
מנסים להגביר אותך יותר.
כן.
את מדברת, את מדברת עם דיבורית?
סליחה?
את מדברת עם דיבורית?
לא, אני מדברת מטלפון של בזק, הישן, כי אני אישה.
הישן והטוב, בסדר. בסדר גמור. עכשיו את שומעת יותר טוב?
קצת יותר טוב, כן.
אוקיי.
לפני הכל אני מוכרחה להודות למאירה שהעלתה אותי לשידור, כי אני בחרדה. עכשיו קצת יותר טוב.
אוקיי.
כי ידעתי שאני אוכל לדבר איתך ואולי תוכל לעזור לי.
בסדר גמור. מאירה שומעת אותנו, כן, בואי תשאלי את שאלתך.
גם לך פרופסור קרסו, אתה אין כמוך.
תודה רבה, תודה. עכשיו בואי תגידי לי, מה שמך ובת כמה את?
אני בת 91.
כן.
91, כן?
כן, כן, עד 120 כ-20.
ואני רוצה להישאר בעילום שם אם אפשר.
אפשר.
תודה רבה.
כן.
עכשיו, אני כשדיברתי עם מאירה הייתי יותר בחרדה, עכשיו היא קצת ירדה, למרות שהקול שלי עדיין,
זה בסדר.
אני שומעת את עצמי מדברת בחרדה, שהקול שלי רועד עדיין. זה יעבור לי עוד מעט, ואני אסביר לך מה אני מרגישה ולמה התקשרתי.
בסדר.
אני מכורה לבבן, אחרי שבמשך שנים ניסיתי כל מיני ציפרלקסים למיניהם וכל הגנרים, לא עזר. אז יחד עם הרופאה החלטנו שבגלל הדיכאון והחרדה, החרדה התגברה מאז הקורונה.
כן.
אבל בארבע שנים האחרונות, פחות או יותר, אני לוקחת בבן ואני מכורה, והחלטנו שזה לא קרה כלום, אם אישה בגילי תהיה מכורה.
אני מסכים ב-100% עם מה שהחלטת את עם הרופאה, הרופאה כן. צודקת.
נכון. לא, זה אני הצעתי.
וגם את צודקת.
עכשיו אני כבר צוחקת. לפני חצי שעה כשדיברתי עם מאירה, רעד לי הכל, לא יכולתי כן. לדבר. עכשיו, כן. אני מצלצלת כי מדי פעם, כמעט כל יום, אני מרגישה רעד וקור שממש קור נוראי, אפילו אם אני יהיה חמסין ואני אתכסה עם הפוך זה לא יעזור, ומדדתי את החום והתברר שיש לי 35.7 ונורמלי אצלי זה 36.5-6, כן?
כן.
אז זה יותר מחצי מעלה מינוס,
זה,
כן?
זה נמשך כמה זמן הצמרמורת הזאת? כמה דקות?
לא, זה יכול לקחת איזה חצי שעה, שעה, אבל עד שאני קמה לפני זה, אני רועדת קצת, כי אני משתדלת כל כך לא לקחת, לא לעלות את המינון של הבבנים, שאני לא אהיה באמת יותר מדי, מינימום. אז אני רועדת איזה חצי שעה, ואחר כך אני אומרת, יאללה, לא יעזור כלום, תקחי את החצי בבן, וזה יתחיל לעבוד.
אני מציע, לפני החצי בבן, לפני החצי בבן,
כן.
להכין כוס תה חם,
אני עושה את זה,
עם קצת סוכר,
כן,
ולשתות אותו.
אז אני עושה כוס קפה עם מעט חלש.
מצוין.
חלש מאוד.
לא, את יכולה לעשות אותו יותר, אפילו יותר חזק קצת, לא חלש מאוד.
לא, זה עושה לי בלגן בקיבה. אני שותה חצי כפית של קפה בסך הכל. אני לא אוהבת חזק.
אוקיי.
אני יודעת שהוא מעלה את ה... אבל הוא מעלה חום או לחץ דם?
לא, המשקה, הוא משפר את זרימת הדם, והוא כן. הוא גם מאיץ יותר את, את זרימת הדם, כי הוא מאיץ טיפה את הדופק,
כן.
והוא גם מעלה קצת לחץ דם, וגם החום של הקפה כן. מחמם את הגוף.
אז זה מה שאני בדרך כלל הייתי עושה, וגם משתדלת ללכת, אבל ללכת זה מצחיק להגיד, כי אני בקושי הולכת, וצריכה להחזיק שאני לא אפול, כי כבר כן. נפלתי פעם. אז אני נשמרת לנפשי.
טוב מאוד.
אבל האם הבעיה הזאת של הקור היא רק שנייה, אני צריכה לחשוב על המילה.
אז בואי אני אגיד לך, זו בעיה מוכרת.
זה שייך לחרדה?
זה יכול להיות שייך לחרדה, וזה יכול
מה עוד?
לויסות חום. לפעמים אחרי גיל, אצל ילדים מאוד מאוד קטנים
כן.
ואצל אנשים מבוגרים כן. יש קצת בעיה בביסות של החום.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שהגוף לא מבסט טוב את החום, הוא לא שומר כן. יש לנו בגוף מנגנון שהוא מנגנון ששומר על תנאים קבועים
כן.
והתנאים הקבועים למשל של לחץ דם כן. זה בין 110 ל-80, ויכול להיות קצת למעלה וקצת למטה.
כן.
ושל חום הוא בדרך כלל בין 36 ל-37.
כן.
וכשהמנגנונים האלה לא פועלים, זה נקרא הומאוסטזיס. כן. ושזה לא פועל טוב, יכולים להיות מצבים שלפעמים יש ירידה קצת בחום, או עלייה קצת בחום, שלא תמיד יש להם משמעות שצריכה להדאיג.
אז זאת אומרת אין למעשה טיפול לזה, חוץ
הטיפול,
ללכת או לעשות דברים.
תראי, אם לא מתייחסים לזה, זה עובד יותר טוב.
אבל יש לי מספיק סיבות להיות בחרדה,
אוקיי,
שאני לא אכנס אליהם עכשיו, אבל יש לי ממש סיבות... ואני משתדלת לא להוסיף עוד חצי כדור.
אז, אם, אז, תראי, אז גם הרבה. אם תוסיפי, כמה כדורים של ובן את לוקחת ביום?
ב-20, אני ביום לוקחת בערך 1.5, אני מחלקת חצי בבוקר, חצי בצהריים וחצי אחרי הצהריים, ולפני השינה, שזה בסביבות בין 8-9, אני לוקחת 1.5 נוסף בשביל הלילה.
את יכולה לנסות להוסיף עוד איזשהו כדור טבעי אפילו, או טיפות של ולריאן לשים על הלשון בזמן שיש לך את הגלי חום, את הגלי קור האלה, ולראות אם זה יעזור לך.
ואם אני אוסיף, אני לפעמים בערב מוסיפה ללילה, אם אני הייתי קצת חרדה במשך היום, מכל מיני סיבות שקופצות לי ככה, out of the blue, כמו שאומרים.
כן.
אז אני מוסיפה עוד רבע כדור.
שום אסון לא יקרה.
כי אני כבר שונא כדורים, נורא.
שום אסון לא יקרה.
סליחה?
שום אסון לא יקרה.
יש איזה מקסימום, אני לא אגיע אליו, אני מודיעה לך כבר.
אין מקסימום, אין מקסימום, כי הגוף מפתח מה שנקרא סבילות. כלומר, הגוף בדרך כלל מפתח סבילות שדורשת...
כן, ואז אנחנו מכורים.
המילה מכורים היא לא מדויקת.
לא?
לא. זה יותר, יש מה שנקרא התמכרות.
כן.
שזה מצב שבו אם אנחנו לא לוקחים את הכדור,
כן.
אנחנו מפתחים מה שנקרא קריז,
נכון.
מה שנקרא תופעות מאוד מאוד קשות.
ואז ויש... אני מתחילה להרגיש שאני מוכרחה את הכדור.
כן, אז זה סוג של התמכרות, וההסתגלות זה מצב שבו הגוף כבר לא מגיב לכדור, הוא צריך יותר, כי הוא מתרגל אליו.
כן,
התרגלות לכדור. אז אצלך זה משהו שהוא בין הסתגלות להתרגלות, אבל לא משנה הגדרה.
כן.
לא משנה הגדרה.
אז...
יכול להיות שכדאי לרופא להוסיף לך, למקרים כאלה, עוד כן. איזה רבע כדור מסוג אחר.
לא כדאי לעלות בעוד רבע או חצי?
אפשר לעלות בעוד רבע או
אני
חצי.
אני מנסה, אבל...
אפשר.
ואחר כך למחרת אני מורידה.
אפשר ולא צריך לדאוג מזה.
ואתה חושב שהסיבה היא בגלל הבן והחרדות?
תראי, אני לא יודע, מה שאני חושב לא משנה. יכול להיות שיש פה שילוב גם של חרדה, וגם של ויסות חום. אז אם כדור לחרדה עוזר, אז קרוב לוודאי זה יותר תגובה של חרדה.
כן.
עכשיו, עצם העובדה שכשאת מחכה חצי שעה, ולוקחת את הכדור, וזה עוזר, זה קרוב לוודאי, הכדור עזר, לא בגלל שלקחת את הכדור, כי עד שהכדור משפיע, לוקח כבר איזה 20 דקות, חצי שעה.
לוקח שעה.
אז יכול להיות שזה מזה, יכול להיות שזה חרדה.
וויסות חום יש תרופה, או שזה חלק
דבר.
מהחיים של...
ויסות חום זה ללבוש עוד מעיל.
זה הכל. וזה לא שייך לגיל?
זה שייך לגיל, בוודאי.
כן.
זה שייך לגיל מתקדם.
ברור, ואני שמה.
כן?
ואני מפחדת כל יום, אבל לא רוצה למות.
לא, את לא תמותי.
בינתיים.
אוקיי.
פרופסור קרסו, המון תודה.
כל טוב לך.
כל כך הרגעת אותי. כל טוב. ומאירה שתהיה בריאה.
שיהיו בריאים מאירה ואייל. מאירה ואייל ודוד ואיציק, שכולם יהיו בריאים, כי בלעדיהם התוכנית הזאת לא הייתה קיימת.
אני יודעת.
להתראות.
אני מקשיבה לך כמעט כל שבוע.
תודה רבה ושבת שלום. שבת שלום. כן. זהו רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, שמי סמי, וברכות
כן,
על התוכנית שלך.
תודה סמי.
יש תופעה, מה? אני ב-74.
כן.
יש לי תופעה שבערב אני נרדם מול הטלוויזיה, אפילו למספר דקות, אני מתעורר עם גרון יבש וניחר.
כן.
וזה מתפתח במשך הלילה, ולמחרת אני קם עם שפעת, עם כל התופעות שיש לשפעת. חום, כאבי גב, רגליים. אחרי יומיים זה מתפתח לנזלת, שאול, בערך אחרי 3-4 ימים זה נרגע.
כל כמה זמן זה קורה לך?
זה קורה לי כל חורף, זה בעיקר בחורף, או זה קרה לי שלשום. בוא נגיד, זה קורה לי פעם או פעמיים כל חורף, אולי יפה ביותר. עכשיו ניסיתי את כל הסוגי תכשירים, גם בארץ וגם בחוץ. וגיליתי אולי שהלימיזין, התבליות קצת עוזרות לי אם הכאב גרון הוא קל. אם הוא קצת יותר חזק, אז פשוט זה לא עוזר.
השאלה שאני כרגע שואל בכל רם זה מה מקדים למה, התרנגולת לביצה או הביצה לתרנגולת? משום ש... אני לא חושב שההירדמות שלך ליד הטלוויזיה היא זו שגורמת להפרעה, אלא המחלה, השפעת מתחילה קצת קודם, ויום קודם, או חצי יום קודם, או כמה שעות קודם, ואז אתה נרדם, ואתה לא נושם טוב דרך האף, כי אתה כבר, המחלה כבר מתחילה, ואז אתה נושם עם פה פתוח, אז הגרון מתייבש, ולמעשה, אלה הסימנים הראשונים של השפעת שמתחילה. ויש הרבה אנשים שיש להם שפעות, או תחושות שפעת, או נקרא לזה מחלה ויראלית קלה, פעם או פעמיים בחורף. כלומר, זה לא בגלל שאתה נרדם ואתה קם עם פי יבש. אתה קם עם פי יבש כי אתה לא נושם טוב דרך האף. אז ההירדמות היא הירדמות, אתה לפעמים גם נרדם ליד הטלוויזיה, וזה לא קורה למחרת, נכון?
נכון.
אז זהו, אז זה לא קשור להירדמות במול הטלוויזיה. זה קשור למחלה שנדבקת בה כמה שעות קודם, לא נשמת טוב דרך האף, נשמת דרך הפה, הפה נהיה יבש, ואז המחלה מתחילה ומתגברת בלילה.
זה למרות שאני מקבל את כל החיסונים של השפעות.
כן, אתה מקבל חיסונים לשפעת, אבל מה שאתה מקבל זה לא שפעת, זה מחלה ויראלית. רוב המחלות בחורף הן מחלות ויראליות, השפעות, שפעת זה וירוס מסוים, זה קבוצה של וירוסים מסוימים, אבל 90% ממחלות החורף שאנחנו לוקים בהם, הם לא, הרבה מאוד אנשים אומרים, קיבלתי חיסון וזה לא עזר, עובדה שאני מצונן, או עובדה שאני חולה. עכשיו, צננת זה לא סימן של שפעת, דרך אגב. צננת זה מחלה ויראלית שאינה שפעת. שפעת היא מחלה שמופיעה עם חום גבוה, ועם כאבי פרקים, ועם כאבי שרירים, ועם מצב של מחלה שאי אפשר ללכת לעבודה. כלומר, זה מצב של, שנמשכת שבוע בערך, או שישה, שבעה, שמונה ימים. זאת שפעת, אבל מחלות ויראליות ישנן רבות בחורף, וכולנו נדבקים מהם, או כמעט כולנו.
והן קצרות פחות או יותר, שלושה, ארבע ימים.
כן, כן, הן יכולות להיות הרבה יותר קצרות, הן יכולות להיות יומיים, לפעמים אפילו 24 שעות. יש מה שנקרא שפעת של 24 שעות, אז הכוונה היא למחלה ויראלית.
יש דרך למנוע את זה?
לא, פשוט לשתות הרבה, לאכול אוכל טבעי, לנסות לא להיות חשופים לאנשים חולים. היום אם אפשר ללכת עם מסכות בעיקר במעליות או בפגישות שיש הרבה אנשים, זה רצוי, כי המסכות מגינות לא רק נגד קורונה, אלא גם נגד מחלות ויראליות אחרות.
זה בעייתי, כן, זה בעייתי.
כן, כן, זה מה יש.
אוקיי, תודה. יש לי עוד שניים תוכל?
בבקשה, סמי.
יש לי, הבחנו לפני שנתיים, גסטריטיס, מאוד קל.
גסטריטיס?
גסטריטיס,
כן. דלקת קיבה, כן.
סינס, אני ממש סובל מזה, למרות כל הכדורים שלקחתי עם כל מיני סוגים, הכל ניסיתי. זה ממשיך, זה תופעה, בעיקר זה מתפתח בלילה, שאני מתעורר מכאבי בטן עזים.
תשמע, הדרך היחידה לטפל בגסטריטיס היא לא בכדורים, הדרך היחידה היא בשינוי תזונתי.
כן.
וקודם כל, אם זה בעיקר בלילה, אני מציע לך לא לאכול בלילה מוצרי חלב, ולא לאכול בלילה לחם. לאכול בלילה, אתה יכול... לא. לא, אם אתה רוצה, תאכל פה פרחיות אורז.
כן, אוקיי.
פרחיות אורז, אבל לא לאכול דברים, לא לאכול דברים עם שמרים. לא לאכול מוצרי חלב, כי מוצרי חלב מרגיעים את הקיבה בשלב הראשון, אבל דורשים עודף חומציות כדי להקל אותם. אוקיי. אם תאכל בערב תפוח אדמה מעודה, או תאכל בערב, אני יודע, אפילו ירקות מבושלים, תנסה כן. שבוע,
אוקיי.
ותאכל בערב מוקדם, אתה תראה שזה לא יקרה לך. אבל כשאנחנו אוקיי. אוכלים את מוצרי החלב, תאכל בבוקר, כארוחת בוקר. אוקיי. ולא לאכול אוקיי. כבד באוכל. לא לאכול ארוחה כבדה, לא לאכול נגיד בשר. עכשיו, לא תקופות, לאכול מתוגן.
היו תקופות לא... שאכלתי כן בערב ארוחה כבדה, ולא היה לי תופעות של כבד.
תשמע, אני כשהייתי יותר צעיר... אני מבוגר ממך בכמה שנים. כשאני הייתי יותר צעיר, הייתי מסיים לעבוד בשעה שתיים בלילה, הולך עם חבר לאבטיחים בתל אביב, היה איזה מקום, מחסל כמה שיפודים של שיפודי פרגיות, אוכל כמה צלחות של תחינה, אוכל אבטיח עם גבינה בולגרית, שם את הראש ונרדם כמו תינוק. היום אני רק חושב על זה, אני כבר לא ישן בלילה.
בסדר. כן? אז אני ישן טוב בלילה.
אז זהו, אז תודה לאל גם על זה, ואני מציע לך, תשנה את התזונה לשבוע, ותראה שזה פועל יופי, ואת מוצרי החלב וביצים, וכל הדברים המתוגנים.
לא נוגע, אוקיי.
אוקיי, סמי, כל טוב. תודה, תודה. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה.
אני רוצה להגיד לך כל הכבוד על התוכנית המועילה.
תודה רבה.
שמי לאה, אני בת 71, אני סובלת משחיקת זכות בשתי ברכיים. לא משהו היה נורא, אבל לפני כחודשיים התחילה תקופה נורא. אני עשיתי צילום בעמידה ברנטגן, והופעתי על ידי אורתופד שזה דרגה 3. עכשיו, אני כבר חודשיים, עקבים מאוד מאוד חזקים, לא יכולה ללכת כמעט. לעלות במדרגות, לרדת במדרגות, להיכנס לרכב, מאוד 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 קשה. במיוחד הכאב הוא בברך שמאלי, בצד שמאלי החיצוני, ככה כאילו זה ברצועה, למעלה ולמטה.
כן, כן, אני מבין בדיוק איפה.
כן. ניסיתי כרוב בלילות.
לא, כרוב לא עזר. כרוב לא עזר רק אם יש נפיחות.
כן, לא עזר. צרקתי אטופן 10 ימים, 500 מיליגרם, גם לא עזר. אני לוקחת כבר חודשיים נאמבר 7 וקורקומים, גם לא עוזר. ורציתי לשאול, האם אתה שמעת על תהודה מגנטית, שזה משהו שטיפול עם מגנט?
שמעתי. אני רוצה להציע לך טיפול אחר.
כן.
אני, התעודה המגנטית יכולה לעזור, אבל צריכים לעשות הרבה טיפולים עד שתהיה תגובה, וגם כן, היא לא תמיד מחדשת את הסחוס. דרך שיכולה לעזור לך, די טוב ודי מהר, זה אפוסטרפיה. אפוסטרפיה, תביטי או תבקשי מהילדים, או שמישהו יחפש באינטרנט את המרפאה הקרובה למקום מגורייך. והבדיקות הראשונות שלהם, הם עד כמה שאני יודע, עוד כמעט פעם זה היה ככה, הם ללא תשלום. והם רואים אם את מתאימה או לא מתאימה. והם מכינים סוג של נעליים שמשחרר טיפה את הלחץ מהאזור השמאלי ברגל שמאל החיצוני שבו כואב לך. כלומר, זה משנה את הזווית של המפרק, של הברך. ופותח את המקום ששם יש לך את השחיקה והכאב. וזה לדעתי יכול לעזור לך.
כן. אני, תודה רבה. אני עושה פיזיותרפיה גם בקבוצה עם, לברך, וגם עושה פרטנים, חימום כזה, גלים קצרים. כן. והשאלה שלי היא עוד, עוד כזאת. האם אני יכולה לעשות הליכות? כי אני נורא מפחדת ללכת. נכון שזה מאוד מאוד כואב. כן, אבל אני חושבת ללכת או לא ללכת בחול זאת.
אני אומר ללכת קצת, אבל לא ללכת מול הכאב. אם כואב מאוד מאוד מאוד, לא ללכת. מצד שני, לעשות תרגילים בשכיבה, להזיז את הגוף. כי בגיל 70 לא ללכת, הנזק הוא נזק גדול מחוסר תנועה.
נכון.
אז באיזשהו מקום, או לשחות, אם את יודעת לשחות. ועכשיו זה מזג אוויר שכבר אפשר להתחיל לשחות בו, אז לשחות בשחייה לא יהיו לך כאבים, או יהיה לך הרבה פחות. אבל חייבים להזיז את הגוף, בגיל 70, אם לא מזיזים את הגוף, הוא מתנוון, ויכולות להיות טרומבוזות וכל מיני סיבוכים אחרים.
הבנתי. עכשיו יש לי עוד שאלה, אם אפשר. האם BQ לייזר, או טנס, מכשיר פולסים כזה, האם הם עוזרים?
הם יכולים לעזור לכאב, אבל הם לא יפתרו את הבעיה. לפתור את הבעיה באופן רדיקלי זה רק עם ניתוח של ברך.
אף אחד חלקי. לא הציע, אף רופא עוד לא הציע לניתוח.
אוקיי, הסימן שהמצב הוא עוד לא לניתוח.
הבנתי.
וזה סימן טוב. אני כן. חושב, אני, טנס הוא רק מוריד את הכאב. ביקיו לייזר, אם יש לך טיפת, ביקיו לייזר לא יכול להגיע לעומק של הברך, לתוכו. ביקיו לייזר יכול לעזור במפרקים חיצוניים, כמו מפרקים של כפות הידיים. עכשיו, בביקיו לייזר העניין הוא שעושים אותו, וזה כאילו מסאז' שעושים במקום, 20 דקות, 3 פעמים ביום, או פעמיים ביום, משפר את זרימת הדם, זה יכול לעזור, אבל זה לא יחדש את הסחוס בצורה, לא ממש יכול לחדש סחוס. אז שינוי זווית הרגל זה הדבר היחידי שיכול לעזור די מהר.
הבנתי. ומה בקשר לאלמוגים? דיברו על זה שיכולים לעשות משהו שם, זריקות לתוך הסחוס, עם משהו חדש.
זה דבר שהוא יותר ניסיוני, והוא דבר שעדיין הוא לא בסל, ודבר שהוא עדיין די בעייתי, וגם לוקח זמן עד שזה אוסף סחוס ובונה את עצמו. אין לי ניסיון עם אלמוגים, אני לא יכול להגיד לך, אני רק שמעתי על זה וקראתי על זה, ולא ראיתי עדיין שיש תוצאות מדהימות. לא ראיתי, זה לא אומר שאין, זה אומר שאני לא ראיתי. אני מכיר כמה אנשים שעשו את זה, אבל הם לא הגיעו למצב שדיווחו שהם בריאים לגמרי, או שמרגישים הרבה 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 יותר טוב, אבל מה שאני ראיתי זה לא קבוצה מייצגת, זה מספר 3-4 חולים, אז אני לא יודע. אבל לא נראה לי שאלמוגים, עד שזה יפעל, ועד שזה יתחיל, ועד שזה יעשה, אבל בינתיים, בשלב הזה שכואב לך מאוד, את יכולה לבקש שיזריקו לך, שיזריקו לך חומצה היאלורונית.
זה עוזר?
זה לפחות עוזר לתקופה מסוימת.
הבנתי.
ובמקביל תנסי לראות את האפוסטרפיה שלדעתי, אני רק רוצה להבהיר, אין לי שום קשר לאפוסטרפיה, אני ממליץ על זה כי אני ראיתי הרבה תוצאות טובות. אין לי שום קשר אליהם, אני לא נציג שלהם, אני לא עובד אצלם, אני לא יועץ שלהם, אין לי שום קשר אליהם. למען השקיפות. אבל אני חושב שכדאי לנסות את זה.
לנסות. כרגע שיש לי כאב מאוד מאוד חזק, אז הציעו לי ברקסין.
ברקסין זה כדור שהוא מלטף את הברך ונושך את הקיבה. כל הכדורים האלה מהמשפחה של הברקסין הם כדורים טובים, אבל הם כמו הרטופן, כמו האיטופן שקיבלת, הם משפיעים לא טוב על הקיבה ועל הכליות, ואני כמה שפחות יותר טוב.
הבנתי. טוב, ושאלה אחרונה, הגרב אורתופדית שיש לי, כשאני באמת לובשת אותה, זה טיפה עוזר לי, כדאי או לא כדאי?
כן, אם זה עוזר לך ואת צריכה ללכת קצת, אז תעשי את זה.
הליכות אני יכולה לעשות עם זה?
כל זמן שכואב לך, שהכאבים הם לא כאבים שמשגעים אותך, את יכולה ללכת, אבל ללכת על כאב מאוד 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 חזק, זה מגביר את השחיקה.
לא כדאי. כי יש לי הרגשה כאילו שם שבור משהו.
נכון, כאילו מתחכך.
נכון, נכון. אני מודה לך מאוד מאוד מאוד, לך ולמהירה. ובאמת, תהיה בריא עד 120, עד 180.
תודה רבה.
אנחנו צריכים
עכשיו. תודה רבה.
כל טוב, תודה רבה. כל טוב.
כן, מי איתנו?
הלו? הלו?
שלום.
שלום.
עם מי אני מדבר? כן, אני איתך.
עם אליהו, פרופסור.
עם מי אני?
אליהו.
כן, אליהו.
כן. תראה, אני יש לי גידול מעל האוזן. אני לא יודע איך אתה קורא לו את זה לפעמים, אני שכחתי את השם שלו.
בן כמה אתה, אליהו?
אני בגיל 81.
כן.
כן. הגידור הזה גילו אותו לפני 11 שנים. ולא רוצה לעשות ניתוח. כן.
זה כמו כדור? מקודש. זה לא, כמו כדור?
זה יושב לי, לא. זה יושב לי על העצב של האוזן, ואני לא שומע עם האוזן, וזה אמרו לי אם יגדל, היה לי 2.7. אמרו לי אם זה יגדל ל3, אי אפשר לעשות איתו כלום.
רגע אחת.
אז אתה יודע,
רוצה...
באותו זמן...
אליהו. זמן,
כן.
אני רוצה להבין, הגידול הזה הוא מחוץ לאוזן או בתוך הגולגולת?
לא, בתוך הגולגולת, בפנים.
בפנים, אז זה כנראה אקוסטיק, זה נקרא אקוסטיק נוירינומה או אקוסטיק שוונומה.
כן, כן, משהו כזה, כן דוקטור. אני עשו לי שם, הלכתי בירושלים, עשיתי את זה פרטי. כי הם רצו פה 8 חודשים, היו עושים את זה, היה איזה תוכנה חדשה, היו עושים את זה רק בתל השומר והדסה. כן. עשו לי את זה כמו הקרנות, בקיצור אני הייתי שם יום שלם, באחד שתיים עשו לי, יום שלם, הפריגו לי את הראש בזה, שמו לי זריקות בראש 4, ברזלים כל היום בראש, ועשו לי שם הקרנות. כן. באמת אחרי הקרנות עשיתי אמירי, זה ירד דוקטור ל8, 0.8.
יופי.
הורידו אותו לגמרי, ואני כבר, ואחרי 4 שנים, 5 שנים התחילו לי סחרחורות בצורה לא רגילה.
יכול להיות קשור.
אני מתעלף. לא, אבל מה? אני מתעלף, אבל אני מפלץ בעיניים, ואני נושם, והכל רק לא שומע משמדברים איתי. אני הייתי לקחו את NG בירושלים, עשיתי 5 ימים הייתי שם, שלא קמתי. קרה לי 5 פעמים. והם חשבו שזה מהזה. יש לי אפילפסיה, לא היה לי, ברוך השם עבר קצת. עכשיו, פעם אחרונה לפני 3 חודשים עשיתי את המיראי, זה גדל, נהיה 0.12. גדל. אז עכשיו אני מרגיש, פרופסור, שכל האזור כאילו מתייבש לי, יש לי כאב ראש חזקים, אני מסתחרר כבר יותר מדי, תראה, איך אני מסתחרר? אני מרגיש טיפה, אני מרגיש טיפה של כמה שיות, כמו שאני רואה משהו חושך, לפעמים אני מצליח לשבת, לפעמים אני נופל. לפעמים אני מצליח, לפעמים אני נופל. אני לפעמים זה לפעמים אני מצא כמה נפלתי, שמרתי את היד, שמרתי הכל, ועכשיו עוד הפעם חזר לי לפני חודש.
תראה אליהו, תראה אליהו, צריך לחשוב על שני דברים. דבר אחד שזה קשור לגידול השפיר שיש לך, הגידול הוא שפיר, אבל ההתנהגות שלו היא בגלל שהוא גדל ולוחץ, אז הוא מזיק. אבל זה לא גידול סרטני, זה לא גידול ששולח גרורות. אבל הוא נמצא ליד עצב השמיעה, ועצב השמיעה נמצא בסמוך לעצב שיווי משקל. אז צריך לבדוק, א', אם הוא קשור, אם הסחרחורות קשורות לזה, או אם הסחרחורות לא קשורות לזה. הרבה אנשים בגיל 80 פלוס ובגיל 70 פלוס, יש להם סחרחורות וחוסר יציבות. צריך ללכת למרפאת סחרחורת, ולבדוק אם זה קשור או לא קשור, ואם לא, כי לפעמים יש מחלות ויראליות, שנותנים סחרחורות שיכולות להימשך שבועיים, שלושה, ולאט לאט זה חולף ומסתדר.
דוקטור, פרופסור, אבל מה פה? אני הולך לנורולוג, אומר לי, עשה לי את כל הבדיקות, אומר לי, זה שייך ללב, אתה לוקח הפרוקור, אולי הפרוקור עשה לך את זה. אני הולך לקרדיולוג, אומר לי, זה לא שייך לקרדיולוגית. מה אני אעשה? תראה, יכול להיות, תראה, אני היה לי דום לב לפני שנה, ולא עזר לי, הייתי לוקח הרבה דילולי דם, הפסיקו לי, שמו לי רשת. לפני 8-7 חודשים, שמו לי רשת.
מסננת,
כדי ש... הזאת, כן, לא יודע, מאותו זמן אני יש לי חרדות, יש לי דפיקות לב, לא סבירות, הכל. אם הרשת הזאת היא מזיקה כאילו גוף זר בגוף,
לא, לא, הרשת הזאת היא מסננת, זה כמו מסננת שמונעת מה...
כן, אמרו לי מסננת, אבל
היא מונעת מקרישים מהלב לעלות למוח.
כן, כן, אבל פה יש לי עוד בעיה, כי בצוואר, בעורקים של הצוואר, יש לי רק 40%.
נו, העורקים של הצוואר, העורקים של הצוואר הם העורקים שמעבירים את הדם למערכת שיווי משקל.
כן, אז עכשיו יכול... יש לי 40%, אז הם מפחדים, כי הפסיקו לי את ה... הייתי לוקח אלקוויס בבוקר בערב.
אלקוויס זה 5 מיליגרם פעמיים ביום, זה לדילול דם. כן,
כן. עכשיו רק זה... אספירין, זה הכל, אז אני מפחד שזה, אין לי זרימת דם שם.
מה אתה שואל אותי, אליהו? אני מבין את הפחד ואני מבין את החרדה.
האם זה מפריע? לא, אני שואל ככה. האם שהפסיקו לי את דילולי דם, יכול להפריע לי בעורקים של הצוואר?
יכול להפריע, אבל הסיכון יותר גדול מהתועלת, לכן החליטו להשאיר אותך עם אספירין.
הרשת היא לא מפריעה לי, נכון?
לא, הרשת המסננת לא מפריעה.
אז מה אני עושה מסחרחורת? אני מאבד הכרה.
אתה צריך ללכת למרפאת סחרחורת. למרפאת סחרחורת. זה הדרך היחידה. ואנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו כבר את האות ברקע. אוקיי, רבותיי, אני מצטער שנקטענו קצת את השיחה, הזמן שלנו נגמר לשעה הראשונה. מי שרוצה לעלות לשידור בשעה הקרובה, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103. תודה לאייל פרנק, מאירה פרץ, דוד זבולוני, איציק אהרון ובני אלפרין שעושים איתי את התוכנית. תודה לכם המאזינים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של, של השעה, תישארו איתנו.
ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל דוד זבולוני, האחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו 1-900-722-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. לפני שנתחיל, שני דברים. הדבר הראשון, השבוע הלך לעולמו ההיסטוריון, הסופר ואיש הרדיו יצחק נוי. יצחק נוי נפטר השבוע בתום מאבק במחלת הסרטן. את יצחק נוי לא הכרתי באופן אישי, אולי פגשתי אותו פעם אחת באיזה אירוע, אבל הייתי מאזין לו באופן קבוע מדי יום שבת בתשע בבוקר ברשת בית של כל ישראל. הייתה לו תוכנית של סקירת עיתונות מהעולם. מאוד אהבתי לשמוע אותו, את הדרך שבה הוא הציג את הדברים, את המוזיקה המיוחדת שהוא היה בוחר שיר אחד בכל תוכנית, והוא יחסר לי. יצחק נוי, איש רדיו, סופר, היסטוריון, איש נחמד, מרתק, יהי זכרו ברוך. ובמעבר חד, בשבוע שעבר דיברתי על כינוס של כנס מטאבוליקס, וביקשו ממני עוד פעם איך אפשר לדעת עליו, אז אני ממש במילה אחת, כנס מטאבוליקס הוא כנס שמדבר על בריאות ועל הקשר והנזקים של אוכל. כלומר, אנחנו היום יודעים שהתזונה, היום יש שינוי במחשבה ובתפיסה של שומנים ופחממות וחלבונים, והפתרון הוא לא לאכול פחות ולעשות התעמלות, הפתרון נמצא יותר בחלבון ובשומן ופחות בפחממות. אז והגישה היום בעולם היא לפחד פחות משומנים, ויש שומנים בריאים ולא בריאים, והכנס הזה שהוא כנס לרופאים, והוא כנס לאנשים רגילים, והוא כנס בשפה ברורה, לכל מי שרוצה להיות בריא, אפשר להירשם אליו, יהיה בשני ביוני, באיסט תל אביב, בשני ביוני, ומי שרוצה להירשם אליו, זה כנס שלא ממומן על ידי חברות תרופות, כן, מי שרוצה להירשם אליו, זה www.metabolix.org.il. אני חוזר, www.metabolix.org.il. org.il, אפשר למצוא את זה באינטרנט. אני הולך, אני אשתתף בכנס הזה בתור משתתף, לא בתור אדם שמציג או מרצה, אלא בתור אדם שבא לשמוע וללמוד. זהו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
צהריים טובים לפרופסור המולד.
צהריים טובים, תודה.
אני מתייחס, השאלה מתייחסת לנערה בת 17.
כן.
בזמנו, באחד השידורים שלך, הזכרת שיש כדור למי שמתרגש לפני בחינות מכל סוג שהוא.
נכון.
בחינות סטודנטים, גם בחינות נהיגה.
נכון.
זה אני שואל קצת פרטים על הכדור, אם צריך מרשם, מה המינונים, מה...
אז קודם כל, צריך מרשם. הכדור, okay. הכדור הוא כדור שנקרא דרלין או פרולול.
דרלין ב-D?
ברלין ב-D. D-E-R-A-L-I-N.
Okay.
או השם שהיום, אני לא יודע אם דרלין ניתן להשיג, זה פרולול. P-R-O-L-O-L.
אוקיי.
Okay. עכשיו מתחילים, פרולול, מתחילים נכון? בעשר... פרולול.
פרולול, אוקיי, בסדר. מתחילים בעשרה מיליגרם?
עשרה מיליגרם, אבל אני מציע להתחיל בחצי כדור. ולנסות את זה קצת קודם.
זאת אומרת, בחמישה מיליגרם?
בחמישה מיליגרם, בדיוק.
אוקיי.
עכשיו, כמובן שזקוקים לאישור של הרופא המטפל.
אוקיי.
ולמרשם מהרופא המטפל.
ברור, אבל עכשיו... זה לא, סליחה שאני קוטע אותך, זה לא טיפול מתמשך, רק לפני
לא, בחינה. לא, זה כדור, כן, אבל צריכים לבדוק את זה קודם, לקחת את זה שבת קודם, לראות איך מרגישים, כי הכדור הזה, במקורו, במינונים יותר גדולים, הוא כדור ללחץ דם, שמעט את קצב הלב. עכשיו, הכדור הזה, הוא חוסם את המערכת של התרגשות ממערכת העצבים. כלומר, זה לא כדור הרגעה, הוא לא כדור שמרגיע את הנפש, הוא כדור שמוריד את הטורים של הגוף.
הטורים האלה עולים מפקודה של המוח?
כן, עולים בסטרס, עולים בלחץ, עולים בהתרגשות, עולים בפעילות לא תקינה של בלוטת המגן, הם יכולים לעלות מסיבות רבות. עכשיו, הכדור הזה יכול, אם לוקחים בכמות גדולה, יכול במינון גדול גם להוריד לחץ דם, ויכול לגרום לסחרחורות. ויכול לגרום לדופק יותר איתי.
אני מדבר קודם כל לפני טסט נהיגה, שזה...
כן.
גם בטסט נהיגה וגם בבחינות, יודע טוב מאוד, מגיע לבחינה, בלק אוט, לא מבינה.
כן, זה מוכר אצל הרבה אנשים. אז זה העניין, מה שאני מציע, אבל לנסות את זה קודם ולראות, וסך הכל אני נותן את הכדורים האלה גם לנערות צעירות, כשהם... שיש להם מלכתחילה לחץ דם מאוד מאוד נמוך.
כן, לא,
אבל אם מתחילים בכמות קטנה ובודקים את זה, אז זה בסדר.
אוקיי, וזה יש תופעות לוואי? לא, חוץ ממה שאמרת, הורדת לחץ דם.
לא במינונים האלה ולא באופן חד פעמי.
בסדר, וזה הכדור היחיד של המטרה הזאת.
לא, יש כדורים אחרים, אבל הם כדורים שמרגיעים את הנפש ולא מרגיעים את הגוף, ויכולים לעייף, ויכולים לפגום ברפלקסים, וזה אנחנו לא רוצים בנהיגה.
בסדר גמור. תודה לך, פרופסור, ותודה לתוכנית המעוללת.
תודה, תודה, תודה. כן, ומי איתנו? הלו? שלום.
שמי אלמוג, אני בן 15.
כן, אלמוג, אני איתך.
צהריים טובים. אני רציתי לשאול, כשאני רץ, הרבה פעמים קורה לי, ברגל מתחיל לכאוב לי, ושברי מאמץ.
יש לך שברי מאמץ?
כן.
אז או שאתה רץ לא טוב, או שיש לך נעליים לא תקינות, או ש...
אוקיי.
מה השאלה בעצם?
איך לטפל בזה, כאילו, מה...
תראה, קודם כל, בזמן שיש את השבר, אז לא לרוץ. אחר כך צריך לראות, אולי אתה לא רץ נכון. איפה אתה גר? באיזה אזור אתה גר, אלמוג?
אני גר באזור הצפון.
תראה, כדאי להתייעץ עם אורתופד ספורט, כי יכול מאוד להיות שיש לך איזו סטייה קלה בכף הרגל, שכף הרגל שלך היא נוטה בצורה מסוימת, ואז בדריכה חלוקת המשקל היא לא תקינה. אתה רץ בשטח או רץ על מסלול הליכה?
בשטח הרבה פעמים.
אז בשטח יש בעיה, כי אם אתה רץ בשטח ודורך על איזושהי אבן והרגל מתעקמת והעומסים לא תקינים, אז אם אתה רוצה לרוץ בשביל הריצה, אז תרוץ או על משטח הליכה שהוא משטח רך, שהוא סופג זעזועים, או על חול. הכי טוב זה על חול הים, בחול הים, באזור של המים עוד, סליחה, באזור שהחול עדיין רטוב ולא תובעני ולא שוקעים בו, ולא רך מדי. כן, אז כאילו זה מרפד את העוצמה של הזעזוע. אבל זה חשוב.
אוקיי.
זה מה שאני יכול להציע לך, להתייעץ עם אורתופד ספורט ולקנות נעלי ריצה טובות, שהם גם כן בולמות זעזועים.
אוקיי.
וזהו.
טוב, תודה רבה.
אוקיי, אלמוג, כל טוב לך. כן, מי איתנו?
שלום.
וברכה.
מה שלומך?
מצוין, מצוין. ברוך השם, קמים בבוקר, הכל תקין, אין מה להתלונן.
נכון. אני מדברת בשמה של אמא שלי.
כן.
היא אישה בת 84 וחצי.
כן.
יחסית די פעילה. היא מושתלת קוצב כ-4 וחצי שנים.
כן.
אתה האורים והתומים שלה, אז תדע לך שהתשובות שלך מחייבות. בכל אופן, אמא סובלת בשנה האחרונה מדליפת שתן.
כן.
וניסינו תלונה, כל מיני, היא ניסתה, סליחה?
תלונות אופייניות לגיל 70 פלוס למעשה.
נכון, אבל זה מאוד מאוד מקשה
לה בפעילות. מטריד אותה.
נכון.
כן.
דוקטור גוגל חשף בפניי שיש גם טיפול תרופתי לנושא הזה.
נכון, יש כמה סוגים מאוד. של תרופות.
יפה. דיברתי על זה עם הרופא המשפחה, הוא לא כל כך, לא יודעת, או כי, לא משנה למה, הוא לא כל כך אף על זה, לא כי מבעיה רפואית, אלא הוא טען שיש תופעות לבד של יובש בפה, ועלול להיות עניין של קצת בלבול, וכולי וכולי.
זה הכל עניין של מינון ושל סוג הכדור. אני הייתי מציע להתייעץ עם אורוגניקולוג.
אוקיי.
אורוגניקולוג, זה התחום שעוסק בזה, ואני לא מציע לעשות בגיל 84 וחצי ניתוח.
בוודאי שלא.
אבל אני כן הייתי מציע, יש תרופות שמשמש אחרות או מרפות קצת, וזה עניין של מינון, להתחיל במינון מאוד מאוד קטן, ויכול להיות שהשליטה תהיה שליטה חלקית ולא שליטה מלאה, אבל בכל זאת זה ישפר את איכות החיים שלה.
יש לך שמות של כדורים שאתה מכיר וממליץ?
לא, אני לא רוצה לתת שמות של כדורים, כי צריכים לראות את זה עם כדורים אחרים שהיא מקבלת ועם מינונים, אבל יש החל מנוביטרופן, דרך ספזמקס נדמה לי, דרך אפשר להגדיל את הנפח של השלפוחית עם בטמיגה, יש הרבה תרופות, יש סוגים שונים של תרופות מקבוצות שונות שיכולות לעזור לה.
יפה. עכשיו, עניין של פיזיותרפיה, אני אקרא לזה. זה עוד משהו שהוא רלוונטי בכלל?
כן, כן, כן. תרגילים של רצפת האגן יכולים לעזור לה. אבל זה צריכים לתרגל הרבה. זה צריך לתרגל.
זאת אומרת, אבל זה גם יכול להיות בד בבד. זה לא...
בוודאי, זה לא יכול להיות. זה רצוי שזה יהיה. כי תרגילים של רצפת האגן, תראי, אחת הבעיות, אגב, יש את זה גם לגברים, בעיה של הפרעות בשליטה. ויש, הבעיה היא גם דחיפות וגם דחיפות, כי ברגע שהיא מרגישה שהיא צריכה לתת שתן, היא כבר לא יכולה להתאפק.
באמת.
ועל זה השליטה יכולה להיות יותר טובה עם, עם תרגול של רצפת האגן, שאז היא יכולה לסגור יותר טוב את הסוגר.
הבנתי.
כי אחת הבעיות היא, כפי שאמרתי, היא דחיפות ודחיפות. דחיפות זה שלעיתים קרובות היא צריכה ללכת להתפנות. אז זה הבטמיגה יכול לעזור לה. והדבר השני זה הדחיפות. ברגע שהיא מרגישה, זה צריך להיות עכשיו. יש אנשים שמתכננים את המסלול ההליכה שלהם לפי שירותים שישנם באמצע בדרך.
היא גם שותה לו מעט.
אוקיי, אז פה צריכים להגביל את השתייה לשעות שהיא בבית.
נכון.
כי אם היא שותה לא מעט, יש הרבה אנשים שאצלהם הם שותים, הם צריכים לתת שתן. הם שותים, הם צריכים לתת שתן. אפילו אם הם שותים 3 או 4 לגימות. אז לכן מה שצריך לעשות, זה באמת, אם היא יודעת שהיא יוצאת בבוקר מהבית, אז נגיד לשתות רק בבוקר איזה חצי כוס קפה, לנסות לא לשתות עד שהיא חוזרת. מצד שני, בימים חמים צריך לשתות. אז יש פה עניין של צריך לתכנן את הדברים. אבל מאוד חשוב לא לשתות הרבה, לא לפני היציאה, או אם הולכים להתארח אצל מישהו, לא לשתות שתי כוסות לימונדה, להסתפק בשני שלוקים של מים.
הבנתי.
ואז באים הביתה, אפשר להשלים את מכסת השתייה.
עכשיו, מה ששאלתי אותך בהתחלה זה לגבי הטיפול התרופתי, זאת אומרת, זה באמת לנסות ניסוי וטעייה, מה שנקרא, ולהעלות...
כן, אבל עוד פעם, צריך לראות מה הדופק שלה, על איזה דופק היא יושבת עם הקוצב לב שלה, מה המצב הבריאותי שלה, כמה הלחץ דם שלה, כי התרופות האלה לפעמים מורידות לחץ דם, אז אם כך צריך, הם חוסמות בית, אז אם כך צריך באיזשהו מקום, לתאם את זה, להוריד או למנן, לעשות את המינון ביחד עם התרופות ללחץ דם, או לעקוב לפחות שלא תהיה ירידה יותר מדי גדולה של לחץ דם, כי אז תהיה לה סחרחורת, והיא לא תהיה יציבה, והיא יכולה ליפול. לכן אני לא אמרתי שמות של תרופות, כי יש תרופות ממשפחות שונות.
הבנתי. טוב, אני מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב לך.
שבת שלום. כל טוב.
שבת שלום ומבורך. כן, מי איתנו על הקו, לא?
שלום לפרופסור, צהריים טובים.
שלום, צהריים מצוינים, עם מי יש לי הכבוד?
עם אלי, ואני בן 71, חולון. הפרופסור, אני סובל, יש לי שינויים בעמוד שדרת צווארי מזה ככמה שנים. ולאחרונה, מדי שבועיים, אני סובל מסחרחורות. סחרחורות אפילו קשות.
כן.
ואפילו הזמנתי אליי רופא הביתה, והוא נתן לי זריקת נגד הקאות וכדורים.
פרמין.
ואפילו כבר לפני שעה הייתה לי התקפה, לא יכולתי לעבוד על הרגליים, והייתי צריך ללכת בחוץ, צריך להחזיק איזה עמוד. מה מומלץ לעשות? כשאני בעצם ברקע, אני הזמנתי תור לרופא אור, אלא אפוזגורון אמרו לי. כי התור
יהיו בעוד
שבועיים
וכו'. אני יכול להתנבא שעד שתגיע לרופא תרגיש הרבה יותר טוב. תשמע, בוא אני אגיד לך משהו.
כן.
שינויים בעמוד השדרה יש לכל יהודי, נוצרי, מוסלמי ובודיסט בגיל 70 פלוס.
כן.
כלומר, זה לא חדש. איך אומרים, Welcome to the club. זה לגבי עמוד השינויים בעמוד השדרה. לפעמים לשינויים בעמוד השדרה יש משמעות לסחרחורות. בעיקר לסחרחורות תנוחתיות. אנשים שקמים משכיבה לעמידה, אנשים שבתנועות צוואר יש להם סחרחורת,
נכון.
אנשים שכשהם מתגלחים ומרימים את הראש כדי לגלח מתחת לסנטר, מקבלים סחרחורת. אלה סחרחורות שקשורות לעמוד שדרה צווארי. אבל לפעמים, בלי שום סיבה, out of the blue, יש סחרחורת. בעיקר לפעמים אנשים מסתובבים בלילה במיטה מצד לצד, ופתאום מתחילה סחרחורת איומה.
נכון.
כן, וזוהי סחרחורת שלפעמים היא משהו ויראלי. היא משהו ויראלי שביומיים הראשונים או ביום הראשון היא מאוד מאוד קשה, ואחר כך לאט לאט היא הולכת ויורדת, כשלפעמים רק... מה?
גם בלי טיפול, הפרופסור?
גם בלי טיפול.
כן.
כשלפעמים סיבוב של... כשמסתובבים או שמתכופפים, מרגישים אותה יותר.
נכון, בואו.
ובדרך כלל, תוך שלושה שבועות היא חולפת. זה, והבשורה הטובה שהיא חולפת, והבשורה הפחות טובה שאחרי כמה זמן היא שוב חוזרת, כי ברגע שהייתה הסחרחורת הזאת, יש לה נטייה לחזור מדי שנה, מדי חצי שנה, מדי שנתיים.
למרות שאנחנו יודעים שיש שינויים בעמוד שדרה צווארי.
כן, כן.
מה אתה ממליץ, אבדון?
מה אני ממליץ? קודם כל לא לפחד. דבר שני, ללכת לרופא אף אוזן וגרון ולהיבדק, כי יש גם אבחנות מבדלות שהן הרבה יותר נדירות, אבל יש גם סיבות אחרות. ולדעת שזה נקרא גם סחרחורת תנוחתית שפירה. שפירה זה אומר שהיא לא מסוכנת, שהיא לא גידולית והיא לא משהו אחר. והיא תנוחתית, היא קשורה לתנועתיות של הצוואר.
כן.
אבל של הצוואר ושל הראש. אבל היא לרוב מסיבות, יש יכולה להיות משהו ויראלי, יכול להיות וסטיבוליטיס, יכול להיות אפידמיק ורטיגו, יכול להיות כל מיני דברים.
כן.
אבל סך הכל, יש גם טיפולים שרופא אף אוזן וגרון, אם זה לא עובר, יכולים לעשות, להזיז את הצוואר בתנוחות מסוימות, כי לפעמים יש במערכת שיווי המשקל, היא פועלת על צינורות, כמו יש מכשירים, בוא נגיד ככה, יש במערכת שיווי משקל צינוריות בשלושת המישורים של החלל.
כן.
בצינוראות האלה ישנם קריסטלים קטנים, אבנים, והם גורמים לנו לייצב. כן? כמו שמטוס, במטוסים ובאוניות, יש מכשירים שמייצבים אותם, שיהיו תמיד ישרים ולא יטו לא ימינה ולא שמאלה, אותו דבר יש לנו בראש. ברח לי כרגע השם, איך זה נקרא?
אני רוצה לשאול, זה חשוב כבר, זה בשלה גדול, אם זה דרך הקריסטלים או דרך חוליות הצוואר?
כן, זה הבדל גדול, הבדל בטיפול. אם זה דרך חוליות הצוואר, אז אנחנו לא עושים את המניפולציות של הצוואר, כדי להחזיר את הקריסטלים למקום.
כן.
ואם זה מעמוד השדרה הצווארי, זה סוג אחר של סחרחורת, זה היא סחרחורת שהיא... כשהרופא בודק, הוא יכול להפעיל אזורים אחרים, ואז הוא יודע מה קורה. סביר להניח מאיפה המקור. רופא אף אוזן וגרון בקיאים בזה מצוין.
הוא ידע מאיזה מקור זה.
תראה, לא תמיד אנחנו יכולים לדעת ב-100%. אבל אנחנו יכולים להגיד, זה נראה לי יותר כמשהו ויראלי, או זה נראה לי יותר כמשהו של קריסטלים, או זה נראה לי יותר כמשהו צווארי. משהו צווארי, אתה מדבר איתי עכשיו?
צווארי, כן.
אתה מדבר איתי עכשיו, אם אתה מוריד את הראש למטה, את הסנטר לעצם הבריח,
כן.
ומעלה אותו לעורף, זה עושה לך סחרחורת?
כן. כשאני כן. מתגלח, זה עושה לי סחרחורת, כן.
אוקיי, אז יכול להיות שהסיבה היא צווארית.
צווארית.
אבל גם זה לא שולל שהיא מקריסטלים.
כן.
כי אז אתה גם מזיז את הקריסטלים בתוך הגולגולת.
יש, אתה יכול להבליט על זה כדור מסוים, עד שאני אגיע לרופא לאף אוזן גרון, כדי שזה לא יתפוס
אותי שום קשור. אם אתה בחור בריא, אז כדור בשם מודל, ביחד עם כדור בשם פרמין, מודל 50 מיליגרם ופרמין 10 מיליגרם, שניהם עם מרשם של הרופא.
שניהם יחד?
כן, אפשר את שניהם יחד, מודל 50 ופרמין 10 מיליגרם, לקחת אותם פעמיים ביום או שלוש פעמים ביום, לא באופן קבוע.
שדבר לי בריא, הכוונה לסובל בלב, אז...
אוקיי, סובב מלב, אז הבעיה, אז אין בעיה עם הכדורים האלה, אבל הרופא המטפל שלך ידע אם זה בסדר או לא בסדר.
אוקיי, תודה לפרופסור.
כל טוב לך, אלי. כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי יוסף פנחס.
כן.
קרוב ל-80, מתקרב ל-80.
כן.
ורציתי לשאול את השאלה הבאה. אני עברתי לאחרונה ניתוח לתיקון בקע.
כן.
הניתוח היה מתוכנן ל-5 שעות, כי זה אזור מסובך עם דברים אחרים. ולאחר כשעה קיבלתי אירוע לב, ועשו לי החייה, והתעוררתי מהאירוע בקרדיולוגית. אציין שאני עברתי... מספר פעמים סינטור, ושמו לי פעמיים סטנט באותו מקום. עכשיו, אני סובל דווקא מהברך, ועמדתי לפני ניתוח החלפת מפרק ברך, מלאה או חלקית, והוא נדחה בגלל ניתוח הבקע, ועכשיו אני מתלבט וחושש מהרדמה נוספת לצורך ניתוח הברך.
כן. כמה זמן אתה אחרי האירוע הלבבי וה...
האירוע הלבבי או האירוע האחרון שהיה?
האירוע האחרון שהיה ושבו נותחת, היית אמור להינתח בבקע.
זה היה באמצע פברואר האחרון. זאת אומרת, אנחנו 3 חודשים.
תראה, קודם כל אני מניח שצריכים לחכות לפחות, לפחות, לפחות 0.5 שנה. אחרי כך צריך לדבר עם המנתח של החלפת הברך, צריך לשקול לעשות, אם אפשר, החלפת ברך חלקית ולא החלפת ברך מלאה. יש ניתוח של החלפת ברך חלקית שהוא סך הכל ניתוח יותר קטן. והדבר השלישי והכי חשוב הוא לשאול אם את הניתוח הזה אפשר לעשות בהרדמה מקומית ולא בהרדמה מלאה. עכשיו, הרדמה מקומית עושים הרדמה כפולה. עושים גם הרדמה של העצבים ברגליים ומשתקים את הרגל, וגם הרדמה אפידורלית שבה בעמוד השדרה מרדימים חצי גוף תחתון.
הבנתי, לגבי הרדמה חלקית אני שאלתי, כי זה, אני אמור הייתי להתנתח בבית החולים שיבא, והאורתופדית אמרו שהם לא עוסקים בהרדמה חלקית בניתוח ברך.
אוקיי, אז...
בהרדמה מלאה.
אז אני מכיר מקומות אחרים, ואתה יכול לברר על מקומות אחרים, שיכולים לעשות את זה גם בהרדמה חלקית. זאת הרדמה כפולה, כלומר, גם מרדימים חצי גוף תחתון, גם נותנים לך קצת תשטוש, קצת שלא תבלבל להם את המוח בזמן הניתוח, ותתחיל לשאול שאלות, וגם עם זריקות של חסימות עצב, חוסמים לך את העצבים לברך. שאת הזריקות האלה משפיעות הרבה זמן, אז אתה למחורת עדיין הרגל כמעט רדומה קצת.
הבנתי, והשאלה האחרונה, רציתי לדעת אם לדעתך יכול להיות קשר בין הטראומה של ההרדמה הכללית הארוכה לבין האירוע של אירוע לב פתאומי.
אני לא, כמה זמן ההרדמה הכללית ארוכה? כמה זמן היית מורדם?
אני קיבלתי הרדמה לניתוח שאמור היה להימשך 5 שעות.
לא, זה לא הולך ככה. לא, זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. זה לא שאתה מקבל את כל הבוסטר בהתחלה, הם מתחזקים את ההרדמה כל הזמן.
אני לא יודע למה.
הרי ברגע שאתה, בסוף אתה יודע, כל אחד מגיב בצורה אחרת. פעם היו עושים לך ניתוח, ואני מדבר על לפני, אני יודע, 30 שנה, 40 שנה, היו עושים לך ניתוח, והיית מתעורר אחרי, אני יודע, 10 שעות אחרי הניתוח, או 4 שעות אחרי הניתוח, היית מתחיל להתעורר ולהקיא ודברים כאלה. היום, ברגע שמסיימים את הניתוח, נותנים לך זריקה, וטרח מנטרילים את החומר, ואתה פותח את העיניים, וכמעט ואין בחילות, וכמעט ואין הקאות, וזה, כל העניין של הרדמה השתנה. לא נראה לי שיש קשר בין ההרדמה לבין הזה, אבל בכל זאת, הרדמה, זה, כל הרדמה, זה שוק לגוף. זה טראומה לגוף.
הבנתי, אני מודה לך מאוד.
כל טוב לך, יוסף.
כל טוב.
כן, מי איתנו?
הלו?
כן.
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
האמת שכיף לי להזין אותה להזין, ואני שומע כמעט כל שבוע אותך, וממש תודה. כיף לשמוע אותך.
תודה רבה.
את ההמלצות שלך.
תודה.
עכשיו יש
לי שני שאלות. רק תגיד לי מה שמך, ובן כמה
מוטי,
אתה.
אני מוטי.
כן.
78.
כן.
ויש לי שני שאלות, אני חושב שאחת קצת כבדה ואחת יותר קלה.
טוב, אין דבר, יש לי אוטו, אני אוכל להמיס אותה על האוטו, אם זה יהיה לי כבד.
אני אלך קודם כל ליותר קשה. אני סובל מקצב לא סדיר כבר איזה 15 שנה. ומדי איזה 8-9 חודשים, תופס אותי הקצב, לפעמים זה עובר לי אחרי יום-יומיים, ולפעמים אני חייב ללכת לעשות היפוך חשמלי בבית חולים.
אני מניח שאתה מדבר על פרפור פרוסדורים?
כן, בדיוק.
כן.
ועשיתי שני היפוכים, ודיברתי עם קרדיולוג, הוא המליץ לי בזמנו, לפני שנתיים לעשות קוצב לב. אז, והאמת שלא שאלתי את הפרופסור, זאת אומרת אישה, והאמת שלא שאלתי אותה, מה זה עושה? והאמת שגם קצת פחדתי לעשות את זה, והחלטתי שאני מנסה להעביר את החיים בצורה הזו. אז פעם ב8-9 חודשים זה תופס אותי, ואם מתמזל לי המזל, אז אחרי יום, יומיים, שלושה זה עובר לי, אני לוקח 3 תרופות ביום, פעמיים ביום.
אתה לוקח גם תרופה מדללת דם, כמו אליקוויס?
אני לוקח אליקוויס.
5 מיליגרם פעמיים ביום?
בדיוק, 5 מיליגרם פעמיים ביום.
אתה לוקח קרדילוק בטח?
נכון, קרדילוק, אבל של 1.25.
1.25, הכי קטן, כן.
מה?
הכי קטן, כן.
הכי קטן, הוא אמר לי לך, זה 2.5, אמר לי לחתוך את זה לחצי.
למה? יש כדורים של 1.25, למה אתה צריך לשבור כדורים?
בזמנו הוא אמר לי 2.5, רק אמר לי תוריד את המינון, אבל אתה צודק. בפעם הבאה כן. שאני אלך, אני אבקש את ה-1.25.
כן.
אתה צודק, יש את זה. ואז פעמיים ביום אני לוקח את האליקוין, ופעמיים ביום אני לוקח את הויזודיפ קומבו, שזה נגד לחץ
כן.
דם.
כן.
ופעמיים ביום אני לוקח מולטק.
כן.
זה היום כדור אחר נדמה לי, השם שלו אחר היום. זה 3 כדורים שאני לוקח. עכשיו, השאלה שלי בעצם... כאילו אני מתלבט אם לעשות קוצב לב, ואם אתה יכול להסביר לי מה עושה הקוצב לב אם ברגע שאני מקבל פרפור.
תראה, הוא כאילו, הוא יכול לפעמים, תראה, תלוי איך שמבסטים אותו, הקוצב לב בדרך כלל משתילים אותו כשיש ירידה או כשיש דופק מאוד מאוד נמוך. ואז אם יש מה שנקרא ברדיקרדיה והדופק הוא נמוך, אנחנו שמים קוצב לב כדי שהדופק יהיה יותר איטי, כלומר שהוא דואג לכך שמתחת לסף מסוים הדופק לא ירד.
אז זה עכשיו, לא המקרה.
זה לא המקרה. עכשיו, בהפרעת, בפרפור פרוסדורים, אז אם הדופק מהיר מדי, הוא נותן את הוא יכול להיות שיתנו לך איזשהו קוצב שיכול לבסט. יש קוצבים, בוא נגיד, אחת הסכנות בפרפור פרוסדורים, ישנם כמה סכנות בפרפור פרוסדורים. אחת הסכנות היא שהדופק יהיה מהיר מדי. כי יש הבדל בין הדופק בלב, להעברה של האימפולסים לפריפריה. אז קוצב לב יכול טיפה להרגיע את זה. עכשיו, אם אני נותן למישהו קוצב לב, אני יכול לתת לו כמות יותר גדולה, אני לא יודע מה השיקול שלהם, אבל אני יכול לתת לו כמות יותר גדולה של תרופות שמורידות את הדופק. כלומר, אני יכול, למשל, אתן לך דוגמה, אני לא יודע אם זאת החשיבה שלהם, אבל אם אני נותן לך עכשיו קרדילוק, במקום 1.25 מיליגרם, 5 מיליגרם פעמיים ביום, אני יכול להוריד לך מאוד את הדופק, ולדאוג לכך שהוא יהיה ברמות נורמליות על ידי קוצב לב. מצד שני, אנחנו יודעים שכמה שהדופק יותר מהיר, הסיכון לקבל פרפור יותר גדול.
נכון.
זהו, לכן אנחנו רוצים להוריד את הדופק.
אז עכשיו, מה שקורה אצלי, הרופאה באמת נתנה את הנושא, את הדעת על הנושא הזה, והיא בדיוק אמרה לי מה שאתה אומר עכשיו. היא אמרה, החשיבה הכי חשובה לי, היא אומרת לי, שהדופק שלך לא יגיע לרמות גבוהות, ולכן היא גם אמרה לי לא לבדוק בבית על ידי מכשיר של מד לחץ דם, כי זה מראה גם את הדופק, אבל זה לא נכון, כי זה יכול לתפוס לך בדופק פתאום של 120, ואחר כך הדופק יורד ל-60, אז זה לא, אז תעשה הכי חשוב אק"ג. ובאק"ג ראינו באמת הרבה פעמים היא רואה שהדופק אצלי מגיע ל-65-70 בפרפור. אז היא הייתה מאוד מרוצה מהדבר הזה, ולכן גם נרגעתי ולא עשיתי את הקוצב, כי כל פעם שאני מקבל את הפרפור, זה הדופק שמגיע לי. ואז היא אמרה, אתה לא בסיכון, אם אתה לוקח את הדילול דם, פעמיים ביום, אתה נמצא בטווח נכון של, אתה לא בסכנה, כמו שהיא אמרה לי.
תראה, מה שאני, חשוב מאוד שתיקח את המולטק, כי הוא באמת אחראי על, הוא טוב לפרפור, הוא מונע פרפור עד כמה שאפשר. היה גם כדור אחר, אני לא זוכר איך קוראים לו, טוב, יבוא לי. איך אומרים, בגיל שלנו כבר לא זוכר, לפעמים
דורכים. דוקטור, לא דוקטור, סליחה.
לא חשוב, כן.
מה אני מבלבל, אתה פרופסור?
בורחים לי השמות של חלק מהתרופות.
אז אני כבר לקחתי את כל התרופות, ובסוף הגעתי למולטק, ואני לוקח אותו כבר 4 שנים, והוא כדור לא רע.
כן, כן, כמה? 400 מיליגרם?
בדיוק.
אוקיי.
אני יכול כבר לי, שאתה תהיה הקרדיולוג שלי, אני רואה.
אין מצב, אין מצב, אני נוירולוג ומומחה לכאב ולא קרדיולוג. אבל איך אומרים, some of my best patients.
כן.
אוקיי, מוטי.
לא, לא, יש לי עוד שאלה קטנה, פרופסור.
בבקשה, אני לרשותך.
בבקשה, תודה. אז עכשיו אני צועד כל יום שעה,
כבר טוב.
כן, תודה. ובזמן האחרון, יש לי קנקים יותר ברגל הימנית מאשר בשמאלית. אני גם משתמש בנעליים מיוחדות, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את השם הזה, שאיפה אני משתמש, ומי נתן לי את הנעליים. יכול להיות שאני עושה פרסומת, אז אני אולי מנע מלהגיד את זה.
מה מיוחד בנעליים?
זה נעליים שאני צועד איתם פעם בחודש, אני בא לביקורת, ולפעמים מחליפים לי את העקבים של הנעליים.
אני דיברתי על זה בשעה הקודמת.
לא הייתי בשעה הקודמת.
זה הפוסטרפיה וזה בסדר.
בדיוק. אז וזה עזר לי, אבל בלי שום קשר לכאבים, זה פתר לי את הכאבים, אבל בלי שום קשר לכאבים, אני עכשיו פתאום בצעידות של השלושה ימים האחרונים, ארבעה ימים, אני הולך ואני שומע תזמורת ברגליים, קנקים כאלה.
משני הברכיים או מברך אחת?
יותר מהימנית.
תשמע, מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לגשת למרפאה שלהם ולראות, יכול להיות שהם צריכים לשנות טיפה את הזווית של הכדורים, דבר אחד. דבר שני,
אתה יכול ללכת... אני לא לוקח כדורים לעניין...
סליחה, לא, אבל בנעל יש כדור למטה. יש חצי כדור.
נכון, אתה צודק.
כן, כן, אז לזה התכוונתי, לא הכדורים, לא כדורים תרופות.
כן, כן, אתה צודק.
ודבר שני, יכול מאוד להיות שכדאי לך ללכת עם ברכית.
אתה חושב לשים ברכית?
תשמע, למה, קודם כל תנסה לראות שיבדקו לך את הזה. יכול להיות שגם בנעל יש זוזה של הכדורית או של החצי כדור שישנה שם למטה. ואם לא, אז תלך עם ברכית. אין לך כאבים, נכון? רק קנקים.
לא, אין לי שום כאבים. זה סך הכל כאילו קנקים כאלה בלי שום כאב, לא כאבים.
כל הזמן? כל הזמן?
לא. למשל, לפני השידור, עכשיו, לפני שעליתי, ניסיתי לצעוד עכשיו קצת ככה ללכת, וזה לא היה, אבל כשצעתי בבוקר...
אם זה מדי פעם, תשים התמים באוזניים. אם זה לעתים קרובות...
עכשיו התחקת אותי לגבות.
אם זה לעתים... אם אל תקשיב להם, ואם זה לעתים קרובות, אז צריך באמת לראות, אולי לעשות צילום, אולי... הרי יש לך שחיקת סחוס שם. אז אם זה לעתים קרובות, צריך לבדוק את זה יותר לעומק. ואם זה רק לעתים רחוקות, לא להתעלם. כי הרבה מאוד קנקים... שישנם במפרקים, זו תופעה די נורמלית שישנם אצל בני אדם, במפרקים גדולים או קטנים. על זה גם כתוב בתורה, כל עצמותיי אומרות שירה.
אז אני אמרתי לך, אני מרגיש שזה מין תזמורת כזו שיש לי ברגליים. זה מין טיפוף כזה.
אז רק אתה רואה שעוד חכמנו שכתבו את התורה, כבר ידעו, הכירו את התופעה. אוקיי, מוטי. אנחנו נצא לפרסומות ואנחנו ניפרד ממך בברכת שבת שלום. כן רבותיי, מספרי הטלפון שלנו 1-900-722-103, פרסומות ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו עוד טוט מסיימים, יש לנו עוד כמה דקות, אז מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
מדברת סיגלית, אני בת 53.
כן.
לאחרונה עשיתי אולטר, ויש לי...
איזה אולטר? של לחץ אולטר, דם או של לב?
לא, של לב, סליחה.
כן.
של לב של 48 שעות.
כן.
ויש לי פעימות מוקדמות חדריות.
כן.
ויש לי גם ונקבח.
ונקבח, כן.
דרגה שנייה. העניין הוא שזה מאוד מפריע לי, השינויים האלה של הדופק, זה יכול להיות כאילו יום כן, יום לא, מאוד, מאוד, מאוד מעייף ומאוד מפריע לי. הייתי אצל קרדיולוג שאחד מהם המליץ על קרדיולוג, והתייעצתי עם עוד קרדיולוג, והשני אמר שאני לא אקח שום דבר, כי בגלל הנטייה להפרעות הולכה זה לא מומלץ, זה יכול מאוד להוריד את הדופק, ואז אפשר להסתבך עם קוצב וכל זה. אז זו השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, מה ההבדל בין קרדיולוג לפרולול?
תראי, שניהם טובים. שניהם מורידים את דופק הלב. פרולול זה בטא בלוקר, וקרדיולוג זה בטא בלוקר. אין הבדלים גדולים. הקרדיולוג זו תרופה יותר נפוצה ויותר בשימוש, ואפשר לווסת אותה יותר טוב. הקרדיולוג מופיע במינונים של 1.25, 2.5 ו-5 מיליגרם, והפרולול מופיע ב-10 מיליגרם, 20 מיליגרם, 40 מיליגרם, 80 מיליגרם, ואפילו 160 מיליגרם, אני לא יודע 160 יש עוד או אין.
איזה מהם אפשר לקחת לפי צורך? נגיד אם לא כל הזמן יש לי את זה?
אפשר לקחת את שניהם לפי צורך. אבל רצוי לקחת, אם יש לך את התופעה, כדאי לקחת איזה משהו מינון קטן באופן קבוע. כלומר, נגיד קרדילוק 1.25 באופן קבוע, פעם ביום. או, 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 או פרולול, עכשיו, קרדילוק מספיק לקחת פעם ביום. פרולול, יש בדרך כלל המינונים הקטנים צריכים לקחת פעמיים או שלוש פעמים ביום, תלוי פעמיים ביום, ויש גם slow release, יש גם כאלה במינונים הגדולים, ב-80 מיליגרם, או נדמה לי 120 או 160 מיליגרם, שמתפרקים לאט לאט, ואז מספיק אחד ביום, אבל זה כמובן יהיה מינון גדול בשבילך.
כן, הפעמיים בשבוע, אמרת פעמיים ביום, זה של 10 מיליגרם?
כן, אבל עוד פעם, אני לא הייתי ממליץ לך לקחת לבד, אלא בהנחיה של הרופא, ובבדיקות כמובן.
אבל מה דעתך לעצם העניין של הופעות הולכה, האם כן צריך טיפול או לא צריך טיפול?
תראי, זה תלוי בתדירות שלהם, ולכן הקרדיולוג יודע, אם זה לעתים נדירות, וזה רק עניין של פעימות והן בודדות, אז לא צריך. אם הן לעתים מאוד מאוד קרובות ומפריעות לך, אז כדאי לקחת טיפול.
והדעה הזאת שזה יכול להוריד דופק, וכאילו בהמשך לשבש את הקצב.
תלוי כמה זה מוריד את הדופק. אם יש לך מלכתחילה דופק נמוך, כן.
כרגע יש לי דופק מהיר.
אוקיי. תראי.
כן.
זה דבר שצורש איזון של קרדיולוג, אני לא יכול לענות לך על זה, משום שאני מניח שגם הדופק המהיר משתנה.
כן, נכון.
כן, אז אם תרגישי, ואם הוא ירד לך יותר מדי, כן, יש לך בעיה מהמערכת חשמלית של הלב.
אוקיי.
עכשיו, כשהמערכת החשמלית, ועכשיו זה לא בעיה רצינית, אבל זאת בעיה. וכשיש לך לפעמים מעטה בקצב, אז את יכולה להרגיש לא טוב ולהרגיש סחרחורת. מצד שני, אנחנו לא רוצים שתהיה לך, שהקצב יהיה מהיר מדי. אז צריך פה לראות איך מאזנים את זה.
וכששני רופאים נותנים דעה שונה, אתה תמיד אומר ללכת לשלישית.
נכון, ללכת לשלישית, וללכת אולי לאחד שהמומחיות שלו זה הפרעות בקצב הלב. יש רופאים שהם פיזיולוגים של לב, שהם עוסקים בדיוק בחלק הזה של הפרעות קצב. כמו שיש אורתופד של כתף ואורתופד של ברך ואורתופד של עמוד שדרה ואורתופד של מרפק, של כתף, של מרפק, ככה יש נוירולוג של אפילפסיה ונוירולוג של כאב ונוירולוג של תפקודי מוח ונוירולוג של מחלות אוטואימוניות, וכך יש קרדיולוג שאחד שמומחה להפרעות קצב ואחד שמומחה לכלי דם של הלב ואחד שמומחה לאיסקמיות וכן הלאה.
אוקיי, אז מבין שני הכדורים, הפרולול והקרדילוג, איזה מהם אפשר יותר כאילו לקחת אותו לפי הצורך? כי הבנתי שקרדילוג כן צריך יותר, כאילו
אסור להפסיק. את שניהם אפשר לקחת. תראי, פרולול אפשר לקחת לפי הצורך יותר, אפשר לקחת לפי הצורך.
אוקיי, אז את הפרולול, בסדר גמור. תודה רבה.
אוקיי, כל טוב סיגלית, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
שלום.
שלום, פרופסור קרסו.
מודה באשמה.
מודה באשמה, שלום לך, שמי איריס. אני מתקשרת לגבי הבת שלי ולגבי החבר שלה. הבת שלי התגלה בבדיקה שהיא נושאת אורופלזמה פרבום. והחבר שלה זה חבר חדש. הוא נושא מיקופלזמה אומנס. רציתי, אני הבנתי וקראתי מקרה באינטרנט פנינו, יש רופאים שאומרים שצריך לטפל, יש רופאים שאומרים שלא צריך לטפל, אנחנו לא, הבנתי שזה יכול לגרום לבעיות פריון, לכל מיני בעיות של דלקות ברחם, בחצוצרות, בכל מיני דברים כאלה,
וגם בעיות של... למיטב ידיעתי, אם זאת זוגיות קבועה...
אני לא שומעת?
אם זו זוגיות קבועה,
כן.
ואין בני זוג נוספים, אז כן. למיטב ידיעתי שווה לטפל, ואם חושבים גם על עתיד משותף, אז למיטב, כן. למיטב ידיעתי שווה לטפל בשניהם בבת אחת.
שווה לטפל, ובאיזה...
כי יש מה שנקרא, מה? באיזה מה?
מה?
לא שמעתי, באיזה מה?
באיזה
פרופה
צריך לטפל,
דוקטורים? זה רופא האור יכולים לקחת ולעשות על סמך התרבית, יש מה שנקרא תרבית ורגישות,
כן, כן, אני עשה את הרבית הזו, ולא קיבלנו את הרגישות לתרופות מסוימות. אתה מבין? אני לא
השאלה,
יודע...
השאלה אם הם ראו לפי הכמות או לפי שזה זיהום חיצוני, או אם ראו שזה דבר ש... לפעמים, לפעמים, תראי, איזה תרבית לקחו? משטח?
הבת שלי עשתה בבלינסון, שכחתי את השם של הבדיקה, איזה משהו, לא זוכרת.
עשו לה משטח?
לא, עשו לה בדיקת שתן, בבלינסון, שם זו מרפאה מיוחדת.
אז אני חושב שעדיף להתייעץ איתה מה שלהתייעץ איתי.
תראה, חלק מהרופאים אומרים צריך לטפל, חלק אומרים שלא בגלל...
אבל אם יש מרפאה, אם יש מרפאה שעוסקת בתחום הזה של זיהום בדרכי, של הזיהומים מהסוג הזה, שאלה זיהומים די נדירים, וחלק מהם הם זיהומים חיצוניים, כלומר הם בכלל לא קשורים לשתל, אלא יכולים להיות קשורים לידיים, יכולים להיות זיהום חיצוני מהנרתיק ולא מהשתן, אז לכן הם יודעים בדיוק איך לעשות, שיכולות שיחזרו על בדיקה, יכולות שהיא לקחה את, את יודעת אם היא לקחה את הבדיקה מאמצע הזרם השתן, או מכל השתן?
לדעתי ביקשו מההתחלה, לדעתי.
אוקיי, אז יש גם הבדל, כי אם לוקחים מההתחלה, זה גם סוחב חלק מהחיידקים שנמצאים בנרתיק, והם מגיעים לפתח של הצינור השתן. אם מבקשים מידסטרים מאמצע הזרם, אז זה שוטף את החיידקים מהפתח החוצה, ונותן רק את האמצע. אני לא יכול לענות תשובה נכונה וחכמה על השאלה הזאת.
אני רציתי רק לשאול עוד פעם, אתה אומר שזה לא חיידקים
שפפים? אני לא רואה אותם לעתים קרובות, אבל זה לא אומר. אני לא מתמצא כל כך בתחום הזה של זיהומים ספציפיים בנרתיק ובדרכי השתן.
זה הבנתי. הבנתי. אתה כן ממליץ לטפל.
אני ממליץ, אם אפשר לטפל, לטפל. אבל אם צריך לטפל או לא צריך... יש הרבה פעמים שאנחנו מקבלים תרביות ורואים דברים שאנחנו לא מתייחסים אליהם. השאלה אם במרפאה הספציפית התייחסו או לא התייחסו.
עשו בדיקה וזה הכל. אין למי לפנות.
תפני
לגניקולוג שלך.
אז תפני לגניקולוג שהוא הכי הרבה התייעץ איתם.
כן, אבל
פנינו
כבר להרבה. אחד אומר כן לטפל, השני אומר לא לטפל.
אני הייתי חוזר על התרבית, ואם זה מופיע עוד פעם, אני הייתי חוזר על התרבית, ואם זה חוזר עוד פעם, מטפל.
וכן מטפל, אתה אומר.
כדי להיות בטוח שזה לא זיהום חיצוני. שלא, זה לא זיהום...
כי אומרים שזה חיידק עמיד, זאת אומרת, הוא מפתח עמידות, אולי בגלל זה חוששים
מאנטיביוטיקה. לא, 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 אם יש זיהום רוצים לטפל בו, ויש עמידות, יש הרבה סוגים של אנטיביוטיקה, ולכן אם צריך עושים תרבית ורגישות.
אני מבינה, אני ממש ממש מודה לך, תודה רבה פרופסור, כל טוב, ביי ביי.
ביי ביי. זהו רבותיי, סיימנו להיום, סיימנו ואני רוצה להודות לעורך התוכנית אייל פרנק, למפיקה מאירה פרץ, לדוד זבולוני שעל הדיגיטל, להודות לאיציק אהרון שאחראי לשדור ב-103 FM ולבני אלפרין ב-104.5 FM, להודות לכם המאזינים שהייתם איתי, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת עם הרבה הפתעות, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. שבת טובה שתהיה לכם, שתרגישו טוב, תיזהרו מהרוח ותהיו בריאים עד 120, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה.